היום אנחנו נלמד בעזרת השם נושא מעניין שקשור לפרשת השבוע. פרשת השבוע היא פרשת ראה, והנושא שנלמד עליו זה ההבדל בעם ישראל בין היותם במדבר 40 שנה לבין כניסתם לארץ ישראל וכל הדורות שלאחר מכן עד היום הזה. כמובן הבדלים רבים יש, אנחנו נדבר על ההבדל הכללי בתפקיד של עם ישראל ונראה איך זה קשור לפרשת השבוע. יש לנו השבוע בפרשה שני פסוקים, כתוב ככה: כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר, בכל אוות נפשך תאכל בשר, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום שמו שם, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוותיך, ואכלת בשעריך בכל אוות נפשך. עכשיו נסביר מה קראנו פה. התורה מדברת, ונראה מיד שיש שתי אופנים איך להבין את הפסוקים הללו. הגמרא מדברת על שתי תנאים, מחלוקת בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, איך אפשר להבין את המשמעות של הפסוק הזה. הפסוק הזה מדבר בפשטות על מצב של הרחבה, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך. יש מצב של הרחבה, ומה קורה במצב הזה של הרחבה? ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר. מה עושים במצב כזה שירחיב השם אלוקיך את גבולך ואתה רוצה לאכול בשר? אז אומרים לך בכל אוות נפשך תאכל בשר. מה הכוונה? על מה מדובר כאן? אז הגמרא במסכת חולין מביאה אריכות בנושא, ונביא רק שתי קטעים שנוגעים ישירות להסביר את הפסוק. הקטע הראשון זה דעתו של רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, אתה יודע, אני אסביר לך את הפסוק, אתן לך רקע. תדע לך שמתי שעם ישראל היה במדבר באותם 40 שנה, אם יהודי היה רוצה לאכול בשר, סתם ככה לאכול בשר, לקחת בהמה ולשחוט אותה ולאכול בשר, אומר רבי ישמעאל, תדע לך שהיה אסור במדבר לאכול סתם בשר. סתם בשר קוראים לזה בשר תאווה. סתם ככה לאכול בשר אסור. אם רצית בכל זאת לאכול בשר במדבר, היה לך אפשרות אחת, לקחת את הבהמה, להביא אותה כקורבן למשכן. ואם תביא את הבהמה כקורבן, אם זה למשל יהיה קורבן שלמים, ובקורבן שלמים ידוע שהבעל הבית שהביא את הקורבן הוא גם יכול ליהנות מאכילת הבשר, אז תוכל לאכול בשר. אבל סתם ככה לאכול בשר שלא קשור לקורבן, אלא הוא נקרא בשר תאווה, סתם שאתה רוצה לאכול בשר, אין כזה מושג במדבר. כך אומר רבי ישמעאל. אחרי הרקע הזה, שאנחנו יודעים שבמדבר לא היה מושג של אכילת בשר, בא הפסוק ואומר, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך. מה זה ירחיב השם אלוקיך את גבולך? כשאתם תיכנסו לארץ ישראל, ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. עכשיו אתה רוצה לאכול בשר תאווה, זאת אומרת לא רק בעת הקרבת קורבן, אלא אתה רוצה לאכול בשר בלי קשר לקורבן. אומרת לך התורה, אין בעיה, בכל אהבת נפשך תאכל בשר. אתה יכול לאכול כי ירחק ממך המקום. אתה גר במקום מרוחק. מה מרוחק מאיפה? מרוחק מבית המקדש. כי במשכן, במדבר, הם כולם היו קרובים למשכן. המרחק, האדם שהיה גר הכי רחוק מהמשכן, זה מרחק של 12 מיל. זה לא רחוק, מרחק כל כך גדול. כולם גרו סביב המשכן. אז מי שרצה לאכול בשר, תיקח בהמה, תתקרב למשכן, תקריב את זה כשלמים, תאכל בשר. אבל מתי שנכנסים לארץ, ארץ ישראל היא רחבת ידיים, וירושלים נמצא במרחק מהיהודים שנמצאים במקומות יותר מרוחקים וגרים בקצוות של הארץ, ירחק ממך המקום. באה התורה ואומרת, אין שום בעיה, אתה יכול לאכול בשר תאווה. זו דעתו של רבי ישמעאל איך להסביר את הפסוקים הללו. בהמשך, בשר תאווה פירושו שאתה מתאווה לאכול בשר, לא יש בשר של, יש בשר שהוא קורבן, שאם כך זה אכילה של קודש, ויש אכילה שככה בא לי לאכול בשר, זה נקרא בשר תאווה. יש דעה חולקת על רבי ישמעאל, זו דעתו של רבי עקיבא, והוא אומר בדיוק דבר הפוך מרבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, לא, מה פתאום, מה אמרת? שבמדבר היה אסור לאכול בשר סתם ככה בתאווה, היה מותר לאכול במדבר בשר של תאווה. רצית לאכול בשר כמה שאתה רוצה, אין בעיה. מה אם ככה ההבדל בין אכילת בשר שהיה במדבר לאכילת בשר של כניסתם לארץ? אומר רבי עקיבא דבר מעניין, אם יהודי רצה לאכול בשר במדבר, הוא לא היה צריך לשחוט את הבהמה. דיני שחיטה לא היו קיימים במדבר. יכולת לאכול את הבהמה ללא שחיטה, וזה היה בסדר גמור. קוראים לזה בשר נחירה. אתה יכול לאכול אותו איך שאתה רוצה גם בלי שחיטה. אחרי שנכנסו לארץ, בא הפסוק ואומר, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, כאשר דיבר לך ואמרת אוכלה בשר, כי תאווה נפשך לאכול בשר. אתה רוצה לאכול בשר כשאתה נמצא בארץ, אומר הפסוק השני, וזבחת מבקרך ומצונך. מה זה וזבחת? אתה צריך לשחוט, כאשר ציוויתיך, אומר הפסוק. התורה נותנת לך מצוות שחיטה, ואז אתה יודע מה ההבדל בין המדבר לארץ ישראל, שבמדבר יכולת לאכול בשר גם ללא שחיטה, ובכניסתם לארץ אז הם הצטוו על דיני שחיטה. אם כך יוצא שיש כאן פשוט מחלוקת, שתי דעות. עוד מעט נדבר, עוד מעט נדבר על ה... אתה אומר נקודה יפה, מעט נדבר על זה. קודם כל נראה את את הפירוש, שתי הדעות הללו בפסוק, ומיד נעבור למה שאתה הזכר. מה אם כך יוצא שיש לנו כאן שתי דעות חלוקות מן הקצה אל הקצה? לפי דעת רבי ישמעאל, לא היה מציאות כזו של אכילת בשר במדבר סתם, רק בשר של קדושה. לפי רבי עקיבא, בדיוק בקצה השני, אם אתה רצית לאכול בשר במדבר, אפילו בלי שחיטה אתה יכול לאכול, איך שאתה רוצה אין שום בעיה, בשר נחירה אתה יכול לאכול, ממש מן הקצה לקצה. שתי דעות הפוכות ממש. לפי רבי עקיבא יוצא אם כך ש... ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר, זה רק ירחיב השם אלוקיך את גבולך? מה, רק בארץ ישראל אפשר לאכול בשר? הרי לפי רבי עקיבא אפשר לאכול בשר בכל מקום, אז מה הכוונה כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך לפי רבי עקיבא? בהמשך הגמרא אומר רבי עקיבא שאני אומר מה הכוונה כי ירחיב, התורה רוצה ללמד אותך דרך ארץ. אתה יודע באיזה שלב בחיים אתה יכול לאכול בשר? כי ירחיב השם אלוקיך, שיש לך שפע. אבל אם יש לך צמצום, זאת אומרת לפי רבי עקיבא, מה זה ירחיב? לא הרחבה פיזית כשהגעת לארץ ישראל, אלא מעמד כספי וכלכלי. הדבר המעניין הוא ששתי הדעות הללו הפוכות, למרות שעל פי פשט הם לא עובדים יחד, על פי פשט הם ממש הפוכות זה מזה. ואנחנו רואים, מי שירצה לראות את הציטוט מדברי הרמב״ם בהלכות שחיטה, אז הוא פוסק להלכה כמו רבי עקיבא. שמה הוא אומר? הוא אומר במפורש, אם נקרא את לשונו של הרמב״ם, הוא מתאר את המצב כמו רבי עקיבא. הרמב״ם אומר ככה, כשהיו ישראל במדבר לא נצטוו בשחיטת החולין. רבי עקיבא אמר, וככה הרמב״ם מביא להלכה, שבמדבר לא היו צריכים בכלל לשחוט, אלא היו נוחרים או שוחטים ואוכלים כשאר הגויים, איך שאתה רוצה. ונצטוו במדבר שכל הרוצה לשחוט לא ישחוט אל השלמים, אבל הרוצה לנחור ולאכול במדבר, אומר הרמב״ם, היה נוחר ואוכל. אבל מה, כשנכנסו לארץ אסור לאכול איך שבא לך, אתה חייב לשחוט. זאת אומרת שלהלכה ודאי אי אפשר לקחת את שתי הדעות בכפיפה אחת, כי הן דעות הפוכות. אבל מי שקורא את רש"י מפרשת השבוע, רואים רש"י מחבר לנו את שתי הדעות יחד. כשמגיע לפסוק ירחיב השם אלוקיך את גבולך, מה אומר רש"י? לימדה התורה דרך ארץ, שלא יתהווה אדם לאכול בשר אלא מתוך רחבת ידיים ואושר. זאת אומרת שרש"י מביא בתחילה את דעת רבי עקיבא בפסוק ירחיב. מיד לאחר מכן, כשכתוב בכל אבת נפשך תאכל, מה אומר רש"י? אבל במדבר נאסר להם בשר חולין. היה בכלל אסור לאכול בשר במדבר, אלא אם כן מקדישה ומקריבה שלמים. זאת אומרת, רש"י עושה כאן חיבור של שתי דעות הפוכות, איך זה הולך ביחד. על זה נלמד היום בשיעור ונראה שמצד פנימיות הדברים, שתי הדעות ההפוכות הן מחוברות לאותו רעיון, אין ביניהם מחלוקת אמיתית, שתיהם מסכימים לרעיון אחד ויחיד, למרות שיוצא מהם דברים הפוכים, אבל הם יכולים לבוא בכפיפה אחת. וניתן אולי דוגמה מעניינת לדבר. אחד הדוגמאות שמופיעים, מי שמתחיל ללמוד משנה או גמרא ורוצה להביא דוגמה של שתי דעות הפוכות, סליחה, שתי דעות הפוכות, שתי דעות הפוכות ממש זה מזה, מי הם התנאים שמופיעים כדעות הפוכות? סמל הוויכוח במשנה, שמאי, הלל ושמאי, בית הלל ובית שמאי. בית הלל תמיד מקילים חוץ ממקומות בודדים, בית שמאי תמיד מחמירים חוץ ממקומות בודדים. שתי דעות הפוכות. מה אומרת המשנה בפרקי אבות? זה לא כתוב בפרקי אבות. בפרקי אבות כתוב בפרק הראשון שמי היו הלל ושמאי. הם למדו, איך נראה לכם? הם למדו באותו ישיבה ושכל אחד למד מרב אחר, ולכן הם חלקו זה בזה. אומרת המשנה שהם היו שניהם תלמידים של אותו רב, שמעיה ואבטליון, הם היו אחד הנשיא ואחד אב בית הדין. מי היו התלמידים שלהם? הלל ושמאי קיבלו מהם. הלל ושמאי היו תלמידים ישירים של אותו רב, שניהם למדו באותו... זאת אומרת ששתיהם למדו באותה ישיבה, שתיהם קיבלו מאותו מקור, שתיהם היו אותו דבר, ולמרות זאת אחד היה הלל ואחד היה שמאי. אז רואים, אנחנו רואים דוגמה לדבר ששתי דעות הפוכות, יכול להיות שבשורש הם באים מאותו נקודה ממש, למרות שבירידה לפרטים הם יכולים לבוא בדעות הפוכות. על דרך זה גם בענייננו, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, למרות שהם דעות הפוכות זה מזה, אחד הולך בקיצוניות אחת ואומר שבמדבר חס ושלום אין כזה מושג להכניס בשר לפה חוץ מקורבן, והשני הולך בקיצוניות הכי הפוכה ואומר במדבר תאכל בשר איך שאתה רוצה, תאכל בלי שחיטה אפילו בשר כמה שאתה רוצה. ממש מן הקצה לקצה שתי דעות הפוכות. מה אנחנו עכשיו, אנחנו נגיע למסקנה, אנחנו נגלה ששתי הדעות ההפוכות הן משתלבות יחד, הן באים מאותו נקודה ממש, מאותו שורש, רק מה יוצא מזה שתי נקודות הופכיות ואפשר לשלב ביניהן. עכשיו נראה איך מורידים את זה לחיבור כזה מעניין. אז תחילת הדברים היא כזו, למדנו כבר בשיעורים קודמים וגם בשבוע שעבר וגם הרבה פעמים שהיה הבדל כללי מאוד בעם ישראל בין תקופת היותם במדבר לתקופת כניסתם לארץ ישראל. אחד ההבדלים הבולטים, מתי שעם ישראל היו במדבר? הם היו בשמיים, וכשעם ישראל נכנסו לארץ הם נכנסו לארץ, ירדו למטה. מה הכוונה? כשהם היו במדבר הם לא התעסקו בענייני עולם, הם היו עסוקים רק ובעיקר בעניינים רוחניים, הם לא היו טרודים בהתעסקות יומיומית כדי להשיג את פרנסתם ואת מאכלם, את ביתם ואת לבושם. הכל היה מוכן מן השמיים בצורה קלה וברורה. לבושים היו איתם גדלים, המים היה עם הבאר של מרים שהלך איתם. מן זה היה אוכל שהוא היה שמימי לגמרי, לחם מן השמיים. דיברנו כבר שאפילו שירגישו במן את כל הטעמים שבעולם, למרות זאת זה היה משהו רוחני לגמרי. למה? כי כמו שדיברנו בהרחבה בשיעור קודם, שהמן לא ראית את הדבר המסוים שהרגשת את הטעם שלו, רק הרגשת טעם, ואם אתה לא רואה בעיניים אז זה לא כל כך מגושם, זה גם לא הסביע אותם כל כך כמו שדיברנו, היה לחם רעב. זאת אומרת, המן היה אוכל רוחני, המים שלהם היה מבחינה רוחנית, הכל היה, הם היו רוחניים, הם לא התעסקו בכלל עם ענייני העולם. לא שלא היה עולם גדול שהיה צריך לתקן אותו ולהתעסק איתו, אבל הם עדיין לא היו בדרגה או באופן שאפשר בכלל להתעסק עם העולם. הם היו כמו ילדים צעירים שהם צריכים להיות כל היום בתלמוד תורה, בחיידר, ללמוד, ולא להתעסק עם החוץ ועם הרחוב. הם צריכים להיות בסביבה של קדושה, בחור ישיבה שנמצא בעולם של קדושה, לא מתעסק עם ענייני העולם, זה לא תפקידו כרגע, לא בכוחו כרגע, הוא כרגע צריך להיות עסוק בענייני תורה ומצוות, ומה עם האוכל שלו? הוא בא מן מן השמיים, יש לו כאלה שדואגים לו, והוא לא מעניין אותו שום דבר. זה היה תקופת היותם במדבר, הכל רוחני. כאשר נכנסו לארץ, מה קרה? בכניסתם לארץ, פה הם התחילו להתעסק עם ענייני העולם. הם התחילו לחרוש ולזרוע.
פסק האוכל.
נכון? פסק, כי הצורת העבודה שהייתה במדבר פסקה. הם עברו לעבודה מסוג שונה. זאת אומרת, הם התחילו לרדת לענייני העולם, ולהתעסק עם הגשמיות של העולם, ולזכך את העולם. זה לא אומר שבכניסתם לארץ זה ירידה ברמה, עד רבה, זה עלייה ברמה. מדוע? כתוב בפסוק שבכניסתם לארץ זה נקרא עלו נעלה. מה זה עלו נעלה? זה עלייה. היי, לכאורה זה נראה כמו ירידה. למה זה נראה כמו ירידה? כי כשהם היו במדבר הם היו רוחניים, וכשיורדים לארץ הם לכאורה יורדים לגשמיות, לכאורה זה ירידה, הם נוחתים, אבל זה להפך, זה עלייה. למה? כי מי מקבל את היכולת לרדת? מי שהוא יתרומם ויש לו כוח מיוחד. מי שאין לו את העוצמות לקדש את העולם, מי שאין לו יכולת להתמודד עם הירידה והחושך של העולם, שלא ירד לשם. ואם הוא יורד לשם, לא יורד, שולחים אותו לשם, ובשל של דבר שגם נתנו לו כוחות שהוא יכול להתמודד עם זה. עם ישראל יצא מהמדבר ונכנס לארץ כי הוא קיבל שינוי תפקיד, הוא קיבל כוחות מיוחדים, ואז כשיורדים לארץ זה משהו אחר. זה בעצם מה שאומר לנו פה רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר לנו, תדע לך, בשר תאווה, סתם ככה לאכול בשר בלי קשר לקדושה במדבר, חס ושלום, אסור. במדבר מותר לך לאכול בשר רק אם הוא קורבן שעלה על המזבח, אבל אם הוא תאווה, אסור. למה? מה זאת אומרת להתעסק עם העולם, עם תאווה, עם גשמיות, עם חומריות? במדבר אין, לא שייך. במדבר אתם מרוממים, אתם מנותקים, אתם קדושים. אבל כשנכנסו לארץ, מה קרה כשנכנסו לארץ? השתנה משהו. מה השתנה? התחילו להתעסק עם ענייני העולם. הם היו צריכים להתעסק עם ענייני העולם, כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר דיבר לך. כאשר אתם נכנסים לארץ ישראל, ופה השתנה סדר העבודה שלהם, ואמרת אוכלה בשר כי תאווה נפשך לאכול בשר. פה כשאתה נכנס לארץ אתה שייך לאכול תאווה של בשר, יש תאווה. התאווה הזו שקיימת היא קיימת כי הקדוש ברוך הוא יצר אותה. אם הקדוש ברוך הוא לא יצר, היה יוצר תאווה, לא היה לך מה לקדש. הוא יצר את התאווה ואמר לך בכל דרכיך דאהו, תדע לך שיש תאוות, אבל שיהיה לך שכל לא ליפול עם התאוות חלילה ולהיות בהמי, אלא להישאר עם התאווה אבל להפוך אותה לדבר קדוש. גם זה מרומז בפסוק. מה הפסוק אומר? ואמרת אוכלה בשר? אם בא לך לאכול בשר, דע לך כי תאווה נפשך לאכול בשר. תדע לך שהנפש שלך רוצה את הבשר. הנפש האלוקית שלך רוצה לקדש ולזכח את הדברים. ואם אתה תדע שאתה ניגש לאכילת הבשר כי הנפש שלך רוצה לאכול בשר, אז בכל אהבת נפשך תאכל בשר, תאכל את הבשר בצורה נכונה. וכאן רואים מעניין מה כתוב בהמשך הפסוקים אחרי זה. אחרי שאומרים לך שאתה יכול לאכול בשר של תאווה בארץ ישראל, בא פסוק כ"ג ואומר רק חזק לבלתי יכול הדם. מה זה דם? דם זה חמימות. אתה אוכל בשר אבל בלי כל החמימות והתאווה שאתה אוכל את הבשר ואתה מתלהב מהעולם. איפה מותר חמימות? רק על המזבח. דם זורקים על המזבח, אבל אם זה לא על המזבח, מה עושים עם הדם? על הארץ תשפכנו כמים. אסור להתעסק עם ענייני העולם עם תאווה, עם חמימות. חמימות רק בקדושה. זאת אומרת, מה אומר לנו רבי ישמעאל לסיום הדבר? דע לך דבר נכון, ורשי מביא את דעתו של רבי ישמעאל על התורה, כי זו הגישה הנכונה והרצויה האקטואלית בכל יום אצל כל אדם, כפי שנראה עוד מעט איך זה בכל יום. תדע לך שאתה צריך להבין שכשאתה ברמה של מדבר, שאתה קצת לא שייך להתעסק עם העולם, תאווה זה דבר אסור. אם אתה נכנס לארץ ישראל, התרוממת ברמה, אז מאפשרים לך לאכול את הבשר תאווה עם המגבלות המסוימות. עכשיו פה נראה דבר מעניין,
הרחבה רוחנית
כמובן,
כי הרחיב
בוודאי, זה רשי גם מביא,
זה לא עולם פיזי,
נראה עוד מעט, גם זה רשי מביא,
כי אחרת מה יש לך לתקן?
בוודאי, אין ספק, לימדה תורה דרך ארץ מתוך הרחבת ידיים ראשי, ודאי, עוד מעט נראה שזה משתלב. רבי עקיבא לא חולק על הרעיון, נראה עוד מעט. אחרי שאנחנו הבנו את כל זה, שלכאורה לפי זה יוצא שאין כזה מצב לאכול בשר סתם ככה במדבר, אז מה אם כן אנחנו במדבר? מה היה המאכל שלהם במדבר? מה? יש לנו פסוק בתורה בספר דברים, נלמד את זה בעזרת השם בהמשך, שכשעם ישראל היה במדבר נאמר להם דבר מעניין. מה נאמר לעם ישראל? יש מצב שכאשר אנחנו יוצאים למלחמה, מה עושים כשיוצאים למלחמה? אז יש דבר מעניין, יש סדר מסוים שהתורה אומרת לנו מה לעשות במלחמה. ולאו דווקא, לא רק במלחמה, אבל זה כתוב בהקשר לנושא של מלחמה. מה כתוב? בפרשת כי תצא אומרת לנו התורה ככה, ויד ויתד תהיה לך על הזיניך. כשאתה הולך עם הנשק, שיהיה לך איזה יתד, שזה עת חפירה. למה? היה בשבטך חוץ, כשאתה צריך להתפנות, אז וחפרת בה, תעשה חפירה, ושבת וכיסית את צייתך, שיהיה צניות ולחסות את צייתך. פשוט התורה מלמדת על נושא את הצניות, איך אדם צריך להתפנות? נכון, נשאלת שאלה. הרי למדנו שהמן לא היה בו פסולת בכלל. הוא היה נבלע באיברים. כי הוא היה מאכל שהוא לחם מן השמיים. אז אם כך, 40 שנה במדבר בכלל לא צריך את המושג הזה של ושבת וכיסית. אין כזה דבר, לא היה פסולת. אז התשובה הפשוטה היא, כמו שכתוב במפורש, הגמרא אומרת במסכת יומא, שהיה להם אפשרות, אם הם רצו, להתעסק בביזנס עם סוחרים גויים שנמצאים בסביבות המדבר, וקנו מהם כל מיני מאכלים. היה לך מן, הרגשת בו את כל הטעמים, אבל פתאום בא לך איזה מאכל מסוים, והגויים מוכרים, סוחרים גויים מוכרים מאכלים, יכולת לקנות. אם אכלת את המאכלים האלה, אז המערכת הפיזיולוגית בגוף האדם עובדת. זאת אומרת, רואים כך דבר מעניין. האפשרות המקובלת, הרצויה, הסטנדרטית, אצל רוב רובם של עם ישראל, מה צריכה להיות? כשאתה במדבר, אתה רוחני. מן, אל תתעסק בכלל עם ענייני העולם, זה לא מחוץ לתחום. אבל אם אתה רוצה, זה לא אסור. תורה הרי מפורש נותנת אפשרות כזאת. אם אתה רוצה, מותר לך לאכול גם דברים אחרים, אם אתה רוצה. והתורה אפילו נותנת פסוק, אם תאכל דברים אחרים, יש הלכות מסוימות שקשורים לזה. עכשיו, בוא ניקח את אותו יהודי, לא משנה כמה היו כאלה, אבל בוא ניקח את אותם יהודים שאכלו מאכלים לא מן, מאכלים גשמיים רגילים.
או בשר.
כמו בשר למשל. מה קורה עם אותם יהודים? הרי הם היו מרוממים. ברגע שהם אכלו מאכלים כאלה ירודים, הם ירדו ברמה? אומרים לא. כיוון שהיהודים במדבר היו עדינים, קדושים, אז גם כשהם התעסקו עם עניינים גשמיים מפעם לפעם, זה גרם בהם עדינות, הם עדנו אותם. הם גרמו עדינות באותם דברים, זה לא היה התפקיד שלהם עדיין, זה לא היה התעסקות שלהם, אבל מפעם לפעם כשהם יצאו להתעסק עם ענייני העולם, היית יכול לראות, כמו היום, הבחור ישיבה שנשלח מפעם לפעם להתעסק פעם בשבוע לקרב יהודים ולעשות מבצע תפילין, והוא מתעסק עם ענייני העולם ופוגש אנשים, אתה רואה שהוא פועל? למרות שזה לא תפקידו כרגע, זה לא תפקידו הכללי, אבל מפעם לפעם הכל בחיים שלו מרומם, אז גם כשהוא מתעסק עם ענייני העולם, אז זה הכל מרומם. אז גם אותם יהודים במדבר שהתעסקו עם ענייני העולם, הם עדנו את הדברים הללו. זה מה שאומר רבי עקיבא. רבי עקיבא מדבר בפנימיות הדברים, הוא מסכים עם רבי ישמעאל, אמרנו שבשורש הדברים הם קשורים, הוא מסכים עם רבי ישמעאל שיש הבדל מהותי בין המדבר לבין ארץ ישראל. הוא מסכים שבמדבר הם היו ברוממים ובארץ ישראל זה תפקיד אחר. אבל הוא אומר, יש יוצא מן הכלל. מה קורה באותן הזדמנויות שאדם בכל אופן רצה ויכל והיה מותר לו והוא התעסק עם ענייני העולם באותן הזדמנויות? מה קורה אז? הוא רומם את העניינים שהוא התעסק איתם, אבל הוא לא רומם אותם לגמרי, הוא לא היה יכול לרומם אותם לגמרי, הוא רומם אותם אבל לא ברמה המקסימלית. איפה רואים את זה? בדברי רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר דבר מעניין, אם רצית לאכול בשר בלי שחיטה, היה מותר לאכול לפי רבי עקיבא בשר, לתפוס משהו ולהוריד לו את הראש ולאכול בלי שחיטה. ככה אומר רבי עקיבא. למה? מה הסיבה? מה הסיבה? אז יש לזה שתי סיבות, על פי הפשט ועל פי הפנימיות. על פי הפשט, למה? כתוב בספר החינוך, ספר החינוך הוא ספר מעניין, שהוא מביא את כל המצוות שבתורה עם טעמים. כשמגיע למצוות שחיטה הוא נותן טעם. למה התורה ציוותה לשחוט בעל חי? אומר ספר החינוך, מכיוון שהתורה רוצה שלא יהיה צער בעלי חיים. אז היא רוצה לעשות את הדבר הכי מהיר, אז היא גזרה איזשהו גדר ואמרה, אתה רוצה לאכול? אז התורה הוסיפה איזה גדר מסוים ואמרה, אך ורק בתהליך כזה של שחיטה. אז טוען רבי עקיבא ואומר, בתקופה הזו של המדבר, שרוב רובם של היהודים בכלל לא אכלו בשר, אכלו מן, אותם בודדים שהחליטו לאכול בשר, בשביל אותם בודדים לא היה צריך לעשות את הגדר הזה. כי ידוע שגדרות לא עושים רק במקומות שרבים יכולים לעבור שם ורוצים למנוע מהם. במקום שאף אחד לא מגיע ואף אחד לא עובר ואף אחד לא שייך וזה משהו נדיר וחד פעמי או מפעם לפעם, לא עושים גדר שם. גדר זה רק במקומות שהם שכיחים. תלך באיזשהו יער מרוחק ואף אחד לא עובר שם, לא תראה שעושים שם הגדרות, אף אחד לא עובר, הכל פתוח. אומר רבי עקיבא, במדבר לא היה צריך לעשות הגדרות של השחיטה, מכיוון שזה היה יוצא מן הכלל. זה סיבה אחת. בפניות הדברים זה מסתדר עם מה שאמרנו. מה זה לקרא לשחוט בהמה? לשחוט זה לא רק פיזית לקחת את הסכין ולהעביר אותה במקום הנכון. הגמרא אומרת אין ושחט אלא הוא משך. כשאתה שוחט את הבהמה בכללים ההלכתיים, אתה פשוט מרומם את הבהמה לרמה יותר גבוהה. היא נהיית יותר קדושה, יותר מרוממת, יותר שייכת להיכנס לגופו של האדם. אם אתה לא שוחט אותה, אז היא נשארת ברמתה הקודמת. אומר רבי עקיבא, במדבר, כשמחלו בשר לאלה שהיה מותר להם, הם עידנו את הבהמה, אבל לא הצליחו לרומם אותה עד כדי כך, כמו שהשחיטה פועלת. כשנכנסו לארץ, נתנו להם כוח לשחוט. מה זה נקרא לשחוט? לרומם אותו לרמה גבוהה מאוד. במדבר עוד לא היה להם את הכוח הזה. יכלו לאכול בשר, היה מותר להם, אבל לא יכלו, עדיין לא ניתן להם את הכוח של השחיטה, לכן הם אכלו בשר נחירה. זאת אומרת שיוצא שרבי עקיבא ורבי ישמעאל מודים ומסכימים לאותה נקודה. שתיהם מסכימים שבמדבר, בסטנדרט, צריכים להיות מנותקים מענייני העולם. זה שתיהם מסכימים. יש ביניהם רק ויכוח אחד. האם בתקופה הזו שצריכים להיות מנותקים מענייני העולם, מותר אם רוצים להתעסק קצת עם העולם? ואז אם נתעסק קצת עם העולם, בכל אופן נפעל משהו? או שבתקופה הזו זה אסור ואל תתעסק בשום דבר? בזה יש להם ויכוח. רבי ישמעאל טוען שבזמן שאתה נמצא בתקופת מדבר אל תתעסק בכלל, אסור לך, פשוט אסור לך להתעסק כלום. רבי עקיבא אומר, נכון, זו תקופה שבאופן כללי אסור להתעסק עם ענייני העולם, אבל אם אתה רוצה מפעם לפעם מותר לך. מה ההלכה? אז בהלכה, בפשט, ההלכה נפסקה כמו רבי עקיבא. הרמב״ם פוסק כמו רבי עקיבא, אבל רש"י על התורה שמלמד יהודי, ילד יהודי וכל אחד שלומד רש"י פשוטו של מקרא, הוא מוביל אותנו עם דעתו של רבי ישמעאל. למה? כי השייך בדרך כלל לכל אחד זה דווקא דעתו של רבי ישמעאל. תעשה תחומים בחיים שלך. כשאתה נמצא, נתן את הדוגמה בהלכה, כל יום אדם נמצא במדבר וכל יום אדם גם נמצא בארץ ישראל. מתי זה? בבוקר כשאתה מתעורר מהשינה, שאתה קרוב עדיין לזמן שהנשמה שלך הייתה בגן עדן, אז אתה עדיין בגן עדן, אתה עדיין במדבר. עד אחרי התפילה של הבוקר אתה במדבר, אתה עדיין בענייני העולם, אסור לך להתעסק. ההלכה אומרת בשולחן ערוך אסור לאכול ולשתות בשר תאווה לפני התפילה. הדבר היחיד שמותר לאכול לפני התפילה זה רק לאיזה מטרה? לצורך חיזוק הגוף ורפואה. אתה לא תהיה מסוגל להתרכז בתפילה אם אתה לא תיטע משהו, אז אתה צריך, לא רק שמותר, צריך לשתות, מותר לך גם לאכול מיני מזונות לפני התפילה כדי שתוכל להתרכז יותר טוב בתפילה. אבל סתם ככה לשבת ולאכול ארוחה לפני התפילה אסור. למה? כי לפני התפילה אתה לא יכול עדיין, אתה עדיין במדבר, אתה עדיין מרומם במדבר, בשר תאווה אסור לאכול. אתה לא מספיק מרומם ברמה הזו להתעסק עם עניין העולם, אתה עדיין מוגבל, אתה עדיין במדבר, אתה עדיין ברמה שאתה יכול להתעסק רק ברוחניות. אחרי זה כי ירחיב השם אלוקיך את גבולך, כשאתה אחרי התפילה ומבית הכנסת לבית המדרש, ומבית המדרש כתוב הלשון הנג בהם מנהג דרך ארץ, אתה יוצא לענייני העולם, אז אתה יכול להתעסק עם ענייני העולם ואז אתה יכול לעשות מה שאתה צריך. אז לכן דעתו הרווחת של רש"י על התורה זה דעת רבי ישמעאל, כי רש"י כידוע לא מחויב פירושיו יתאימו להלכה, בכל פרט יהיו מסביר איך שזה נראה, איך שצריך ללמוד את פשוטו של מקרא. רש"י אבל מרמז את דעתו של רבי עקיבא, בכך שהוא אומר כי ירחיב השם לימדה תורה דרך ארץ, שאתה יכול, איך אפשר להכניס את דעת רבי עקיבא בחיי היום יום? אפשר להכניס זה בצורה כזו, שאולי דברים שהיום ברמה שלך לא יכלת להתעסק איתם עדיין, במחר אתה תוכל, מה שהאתמול לא נתן לך אפשרות, אז במחר אז אתה תוכל לקדש את העניינים שאתמול לא יכלת, והמחר יהיה מנוע ממך שלב אחר, וככה כל יום שאתה מתקדם
אז אתה הרחבה,
בהתאם להרחבה שלך, כל יום שאתה מתרחב יותר אתה יכול, ומילא יוצא שאנחנו יכולים לשלב דעת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, וזה מה שאמרנו בתחילת הדברים. למרות שהם נראים, כשלומדים את הגמרא, הם נראים כל כך קיצוניים אחד מהשני, אבל כשלומדים את פנימיות הדברים, כפי שהרבי מלמד את זה בשיחותיו, אתה פתאום רואה ששתיהם הולכים בקו אחד, שניהם יוצאים מתוך אותו רעיון, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, אילו ואילו מחוברים לאותו נקודה, ומזה אפשר ללמוד את ההוראה, איך יהודי צריך להוריד את ההנהגה שלו בענייני העולם, בחיי היום-יום, עם שתי השלבים הללו שדיברנו והרחבנו.